טוב, צהריים טובים. אנחנו תוך כדי החיפוש של הגמרא למקור של הדין שכתוב במשנה כדבר פשוט שהסוכה שאינה גבוהה 10 טפחים אז היא פסולה, אז הגמרא רוצה לברר מה המקור, מאיפה אנחנו יודעים את זה שעשרה טפחים. עכשיו כבר פה הייתי אומר אפילו כבר מהמשנה, אם היה פה ככה יותר אפשרות ככה לשיח כזה שיש את הזמן לעשות אותו, אז בעצם היינו צריכים לשאול את עצמנו כבר במשנה, רגע, הגובה הזה של 10 טפחים, מאיפה יודעים אותו? כלומר, מה זה? זה מישהו חולק על זה? זה הלכה למשה מסיני? זה משהו ברור? או שיש לזה מקור? ואם היינו קצת שואלים את השאלה, בטח עשיתם את זה, אבל אני אומר, אם נגיד למישהו שלא עשה, אם הוא היה עושה את זה, היה הולך לרמב״ם, כמו שאתם רואים פה את הרמב״ם במקור 2, אז הרמב״ם כשהוא רוצה לתת דוגמאות לדברים שנסרו למשה מסיני, ושאין עליהם מחלוקת, אז הוא לוקח את המקרה של מצוות סוכה. אמר לו השם, בסוכות ישבו 7 ימים, וגם הודיע לו שזה חובת הזכרים, ולא החולים. ומסככים אותה בדבר הצומח מן הארץ, ולא בזה, ולא בזה, והאכילה והשתייה והשינה, זה, ולא יהיה חללה פחות מ7 טפחים, אורך על רוחב, ולא יהיה גובה פחות מ10 טפחים. כאשר בא השליח עליו השלום, קיבל המצווה הזאת ובאורה, וכך כל ה-613 מצוות, הוא פירושיהם, המקרא כתוב במגילות, והפירוש על פה. זאת אומרת, הדוגמה של הרמב״ם, למצווה שהפרטים שלה נאמרו למשה מסיני, זה מצוות סוכה, ואחד מהפרטים האלה זה גובה הסוכה שהוא 10 טפחים, שזה נאמר למשה מסיני. אז אם זה ככה, אז בעצם מה בכלל הגמרא שואלת? הגמרא אומרת, מנהלן, מה מנהלן? מה צריכים לענות פה? הלכה למשה מסיני ואפשר לסגור את הסוגיה. במקום זה, מה שאנחנו רואים שהגמרא מנסה באריכות, כן, מי שזוכר את הסוגיה, ארון 9 וכפורת טפח, ואז אומרים שבעצם זה לא מסתדר, ואז הולכים כבר, גם כן נשארים עדיין בבית המקדש, נשארים עם הקרובים, אבל הולכים קצת למקום אחר, לגובה שיש בין נקרא לזה בין הגג לבין הארון והכפורת של הקרובים, בין הכנפיים של הקרובים לבין הארון שיש מלמטה, ומחפשים שמה שבאמת גובה של מחיצה הוא 10 טפחים. ואז אחרי שהגמרא מוצאת את מצא את הפתרון, כן? מצא את הפתרון והגיע באמת למקום שבו רואים שוחחים בחנפיהם, שוחחים זה מלשון שכח, וזה 10 טפחים, ואז הגמרא אומרת, אני חלי רבי מאיר, אלא רבי יהודה מאיקה למימר, אלא לרבי יהודה הלכת הגמיר אלה, דמר רבי ברשי, אמר רב, שיעורין, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. אז אומרת הגמרא, לא, זה מסתדר לרבי מאיר, בגלל השאלה היא כמה זה אמר, 6 טפחים, 5 טפחים, כל החשבון שם, לא ניכנס אליו, זה בפשט שהגמרא, אתם מכירים את זה, זה מסתדר, מה יגיד רבי יהודה, זה לא מסתדר לו החשבון הזה, ולא מצאנו לו מקור, אומרת הגמרא, לרבי יהודה, מה זה? זה הלכה משה מסיני. טוב, אז אם לרבי יהודה זה הלכה משה מסיני, אז חזרנו עכשיו למה? חזרנו להתחלה, אז אפשר כבר היה להגיד שגם לרבי מאיר זה הלכה משה מסיני, ולכולם זה הלכה משה מסיני, ולמה אנחנו צריכים, למה צריך להסתבך, כאילו, כמעט דף שלם אנחנו מחפשים, בסוף שאנחנו מוצאים, אז אנחנו אומרים, ואנחנו שואלים את עצמנו, בכלל למה צריך לחפש, כי אנחנו, הרי הרמב"ם כבר אמר לנו, זה בכלל אף אחד לא חולק על זה, זה הלכה משה מסיני. ואז אחרי שמצאנו, אז אנחנו אומרים, טוב, אבל זה לא, רבי יהודה, זה לא מסתדר לו. אז מה יגיד רבי יהודה? רבי יהודה יגיד, הלכה משה מסיני. אז זה כמובן פשוט, תכף נראה שזה מאוד פשוט כמובן הדבר הזה, אבל, אני רק רוצה, אני רק קצת רציתי קצת לשתף באיך מגיעים לזה מתוך הלימוד. כלומר, מה שתכף נדבר עליו, איך זה יוצא ככה מתוך, מתוך הסוגיה. כל פנים, אז רק נסכם רגע את העניין הזה. אז אומרת הגמרא, אז אם כן, לרבי יהודה כתוב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. אז כמובן, אותנו מה שמעניין, איזה מילה משלושת אלה? מחיצין, כמובן, כן? מחיצין, מחיצה שהיא 10 טפחים, זה הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, אניחא לרבי יהודה. עכשיו זה כאילו מתהפך. ההלכה משה מסיני הזאת של חציץ, של מחיצין, לרבי יהודה היא מצוינת, אלא לרבי מאיר, מה איקה למימר? אז רגע, בואו רגע, תעזרו לי רגע להבין. מה איקה למימר שמה? מה הוא למד מהלכה משה מסיני? זאת אומרת, הוא הרי למד שגובה של מחיצה 10 טפחים, איפה הוא למד את זה? מהכפורת ומהקרובים. אז הלכה משה מסיני מבחינתו לא נאמרה על זה. לא נאמרה על זה. זאת אומרת, אז עכשיו אני רוצה רגע להבין. אז לרבי מאיר זה לא הלכה משה מסיני.
לא מה שרבי יהודה למד.
מה?
לא מה שרבי
יהודה. לא מה שרבי יהודה לומד, אבל 10 טפחים. 10 טפחים גובה של סוכה, זה לא הלכה משה מסיני. זה לומדים את זה מהקרובים. אז זה לא הלכה משה מסיני. מה? לא, זה מה שלכאורה נראה, נכון? כמובן זה לא נכון מה שאני אומר עכשיו, אבל אני אומר לכאורה זה מה שיוצא פה. אני רק רוצה ככה איך בתוך הלימוד אתם, שאלות שאנחנו אמורים לשאול. אני חד רבי יהודה, שהוא באמת אומר שמחיצין הלכה משה מסיני, זה על 10 טפחים. אלא רבי מאיר, שזה לא הלכה משה מסיני, אלא לומדים את זה מהקרובים, אז מה הוא יגיד על הלכה משה מסיני? הוא אומר, כי אתה הלכתה לגוד ולבוד ודופן עקומה. אז לפי רבי מאיר, מה שכתוב הלכה משה מסיני מחיצין, זה באמת לא על 10 טפחים. 10 טפחים היא לא הלכה משה מסיני, היא לומדים אותה מהקרובים. אז מה כן לומדים? לומדים גוד ולגור ולבוד ודופן עקומה, זה הלכה משה מסיני. אוקיי, רגע, אבל הרמב״ם אמר בהקדמה, לכאורה הרמב״ם אמר שמה? שאין מחלוקת על זה, נאמר למשה רבנו, כשהוא ירד מסיני, נאמר למשה רבנו שמה? שגובה הסכך בסוכה זה 10 טפחים. אז רבי מאיר, מה? לא, כאילו, מה, הרמב״ם לא, רבי מאיר לא מסכים, הרמב״ם לא מסכים, רבי מאיר, מה אתם אומרים? עוד פעם, אני חוזר, אני אעשה סדר רגע ונסכם את מה שאמרנו, עשיתי לכם פה קצת בלגן, נעשה עכשיו סדר, סדר, סדר פשוט בדברים. הנחה א', חשוב שהיא תהיה פה ברקע, הרמב״ם אומר, גובה הסוכה 10 טפחים, אין חולק על זה שמשה רבנו ירד מסיני, לפני שהוא ירד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקשיב, הגברים, הזה, 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 אחד ההלכות, 10 טפחים. אין חולק על זה, מסכימים איתי? משה רבנו קיבל, הרמב״ם אומר, הוא לא אומר רק לרבי יהודה, משה רבנו קיבל. לא, משה רבנו קיבל 10 טפחים, יפה. עכשיו אני מכיר את הרמב״ם הזה, עכשיו אני מגיע לגמרא, ואז הגמרא, אני רוצה להבין אותה, כי הגמרא אומרת, רגע, מאיפה יודעים 10 טפחים? אז שאלתי, בכלל, בוא נענה פשוט, נגיד, רגע, הלכה משה מסיני, נגמר הסיפור. לא, מחפשים, מצאנו, מהקרובים למדנו את זה. ואז אומרים, טוב, זה טוב לרבי יהודה, אבל לרבי מאיר זה לא מסתדר. אז מה זה לרבי מאיר? לרבי מאיר זה הלכה משה מסיני. ואז שאלנו, רגע, לרבי מאיר כן, מה? אניחא לרבי מאיר, סליחה. אניחא לרבי מאיר עם כל הטפחים, זה מסתדר. לרבי יהודה, מאיפה הוא יודע 10 טפחים? הוא אומר שזה הלכה משה מסיני. ואז הגמרא אומרת, טוב, אז רבי יהודה, יש הלכה משה מסיני, שמחיצין זה הלכה משה... אלא רבי מאיר, שהוא למד את זה מקרובים, מה הוא יגיד על הלכה משה... הוא לומד מנה משהו אחר. הוא לומד ממחיצין, שזה גוד, לבוד ודופן עקומה. אז למסקנה, עכשיו אני מתמקד, ומפה אנחנו הולכים לנקודה, למסקנה, לרבי מאיר, הלכה למשה מסיני של מחיצין נאמרה על גוד לבוד דופן עקומה. אז 10 תפחים בסוכה, זה הלכה משה מסיני או לא הלכה משה מסיני? איך? הלכה רמוזה. יפה. סגר לנו את הפינה, רבי דביר. שומעים רק את ההכרח להגיע לזה, אני אסביר מה הוא אמר. בסדר, כולם בטח כבר ראו, ראיתם את המקורות, מכירים את זה גם לפני המקורות, זה דבר ידוע, אני רק פשוט קצת הכנסתי את זה פה, לראות את זה בתוך הגמרא, פה ובמקום אחר, קצת להעמיק ולהרחיב את הנקודה הזאת. יש שני סוגי הלכה למשה מסיני. כמו שהרמב"ם כותב פה במקור השלישי. סוג אחד של הלכה משה מסיני, זה הלכה משה מסיני שיש לה רמזים בתורה. היא הלכה למשה מסיני, אבל חוץ מזה שהיא נמסרה למשה מסיני, התורה חוץ מזה גם כתבה את זה בצורה כזאת או אחרת, בתוך התורה כתוב את ההלכה למשה מסיני. ולמעשה, מבחינה מספרית, זה כנראה רוב ההלכות למשה מסיני הם כאלה. הם כאלה שאנחנו בעצם, בגלל שיש להם מקורות, והגמרא מביאה את המקורות, אז אנחנו כאילו לא מרגישים שזה הלכה למשה מסיני. כי לא קוראים לזה, שימו לב, לא קוראים לזה הלכה משה מסיני, אלא פשוט שואלים, 10 תפחים מנהלן, אז לא שלא יודעים את זה ש10 תפחים, זה יודעים שזה 10 תפחים, וזה נתון, כמו שאמרתי, במשנה היית צריך לשאול את עצמך, רגע, מה זה 10 תפחים, זה מחלוקת או לא מחלוקת? אתה הולך להקדמת הרמב״ם, אתה, זה לא מחלוקת. אז כולם יודעים, אז מה זה שהגמרא מחפשת מנהלן? הגמרא מחפשת רמז בפסוק, כי תכף נראה למה. כאילו, מה ההבדל בין ההלכות למשה מסיני כאלה להלכות למשה מסיני אחרות מבחינה יותר עמוקה, יותר פנימית. אבל זה סוג אחד. סוג השני של הלכה למשה מסיני, זה באמת אלה שנאמר עליהם הלכה למשה מסיני, והם, המחנה המשותף שלהם, שהם, אין להם רמז בפסוק. אין להם רמז בפסוק. הם נטו, כמו שהרמב״ם נותן דוגמאות, תפילין שחורות, הלכה משה מסיני. זה כתוב באיזשהו מקום, יש איזשהו רמז על זה, איזשהו משהו בתורה שמזכיר את זה? לא. אז הלכה משה מסיני. גוד ולבוד ודופן עקומה. יש להם איזה רמז בתורה? שיקום. שיקום, מישהו מצא משהו, יודע משהו, אין. אז זה מה שנקרא הלכה משה מסיני נקייה, זאת אומרת נטו, שאין לה שום, אלא היא באמת לגמרי פשוט נאמרה בעל פה, לא נרמזה בשום מקום, לא כתובה בשום מקום, מעבר לזה שכתוב בגמרא שזה הלכה משה מסיני. זאת אומרת, שרבנו קיבל את זה, זה עבר במסורת, ובסוף זה נכתב בגמרא, שזה הלכה משה מסיני. אגב, כמה יש כאלה? מי יודע? מה? העולם שקוין בו. כמה לפי הרמב״ם יש כאלה הלכות למשה מסיני שהם אין להם רמז בפסוק? מה? הלאה, מתקרב, יפה. 18. נכון, הרמב"א אומר שזה 18. והוא מונה אותם. הוא מונה מי הם ומה אתם יכולים לראות ברמב"ם מה זה. אז אם כן, אז בואו נסכם קודם כל את הפתיח שלנו. אז אנחנו מבינים עכשיו ככה, שההלכה של 10 תפחים בסוכה, היא שנויה במחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר בשאלה, האם זאת הלכה משה מסיני? ושימו לב עכשיו לסיכום הזה, כי הוא חשוב, אנחנו יכולים בסוף להסתובב מסביב ולא לשים לב לנקודה הזאת. לדעת רבי מאיר, זה הלכה משה מסיני שרמוזה בכתוב. הרי הגענו למסקנה, נכון? הקרובים, שוחחים, עשרה טפחים, אז היא רמוזה. לדעת רבי יהודה, זה לא מסתדר, כי לפי הטפחים שלו הם אחרים, אז אין לו רמז, אין לו איפה, לא מצאנו עשרה טפחים, ולכן הוא אומר, זה הלכה משה מסיני מהסוג הזה, שאין לו רמז. והוא כתוב בהלכה משה מסיני של מחיצין. מה זה מחיצין? מחיצין זה מחיצה שהיא עשרה טפחים. זה כתוב פה, אין לזה מקור אחר. ואז שואלים, חוזרים לרבי מאיר, ואומרים, רגע, אז מה אתה תגיד על על זה שכתוב שיורין חציצין ומחיצין, זה הלכה משה מסיני? אף אחד לא חולק על זה, שמחיצין זה הלכה משה מסיני. הוא אומר, לא, אני לא חולק על זה, אני רק אומר שאיזה, מה הכוונה מחיצין? מחיצין, הכוונה היא איך עושים מחיצה. דיברנו שבוע שעבר, דיברנו לפני שבועיים, אנחנו כבר שבועיים עוסקים בעניינים האלה של גוד לבוד, לבוד וגוד, זה הלכה משה מסיני. עד כאן החלק הראשון. שאלות עד כאן. הערות, שאלות, תוספות. על מה מחיצין, מה זה מחיצין לפי רבי מאיר?
הרי מה הבעיה אם נאמר שזה הלכה משה מסיני שיש לה מקור?
לא, אין בעיה שזה יש לה מקור, אבל מה, איזה הלכה הפוך, בגלל שיש לה מקור, אז היא לא מחיצין בביטוי שיעורין חציצין ומחיצין. אז מה זה המחיצין? לא, כי בגלל זה אני אומר, הרמב״ם אומר שכשהגמרא אומרת דבר הזה והזה הוא הלכה משה מסיני, זה דבר שאין לו מקור. לא, בסדר, זה שומעים מה שהרב אבישי מאיר. הוא אומר, מה הבעיה לרבי מאיר להגיד שעשרה טפחים נרמזו בתוך המחיצין? אבל זה לא נכון, כי ברגע שהעשרה טפחים יש להם מקור מהקרובים, אז הם לא בתוך הרשימה הזאת. הרשימה הזאת, גוד, לבוד ודופן עקומה, הלכה למשה מסיני, אומר הרמב״ם, זה דברים שאין להם רמז. אז צריך להיות משהו אחר. מחיצין הוא צריך להיות לא הדין של עשרה טפחים בגובה סוכה, אלא משהו אחר. מה זה המשהו אחר? אז יש משהו אחר. גוד ולבוד ודופן עקומה, כן.
רבי יהודה שלומד מחיצין לעשרה טפחים, ואיך הוא לומד הלבוד ודופן עקומה?
שאלה טובה. לכאורה אין סיבה להגיד שזה לא כולל גם את זה. לפי דעתו היה צריך לכתוב גוד, לבוד ודופן עקומה ועשרה טפחים. אתה צודק. זה הערה נכונה גם של דביר. שבעצם לרבי יהודה, לכאורה, הלכה משה מסיני שמחיצין, היא כוללת גוד, לבוד ודופן עקומה, וגם עשרה טפחים של סוכה, כי אין לזה מקור, אין לזה רמז בפסוקים, אז זה נכלל בזה. למה כתבו ככה? כאילו כתבו סתם כמו רבי מאיר? לא יודע. שאלה. אבל לכאורה נראה לי שזה נכנס פה, אני לא רואה את זה הלכה משה מסיני אחרת, שזה הכי מתאים, פשוט כלול. כלול, ושאלה, למה לא אמרו אותה? בסדר, עוד הערות, משהו? יפה. אז זה השלב הראשון. ועכשיו נעבור הלאה לגבי הנושא של שיעורים. לגבי הזוהר הבאנו אותו פה ככה בשביל מה שנקרא קצת להתבשם קצת, בשביל להבין שבאמת כל השיעורים שאנחנו דנים פה הם זה ברור, זה כל התורה היא כזאת, אבל מי שמחפש דוגמאות איפה הזוהר ממש בצורה מפורשת מסביר הלכות, אז פה בשיעורים של סוכה זה ממש מסביר גם את ה-20 אמה, גם את ה-10 טפחים, וכדאי ככה כדאי קצת לראות את זה, פשוט אפשר לראות את זה ממש בשיעור בעיון, כי פשוט ללמוד את זה מפרשים ונסות קצת להבין את העומק של השיעורים האלה. אתם יכולים לראות פה שהוא משתמש גם בנעזר בנושא של הקרובים, אור ישר, אור חוזר, יש יוד מלאה, יש יוד יוד קטנה, יוד מלאה, אבל הכל סביב העשר, וההבנה באמת של המשמעות של הגובה הזה, זה כמובן הכל מגיע ממקומות מאוד עמוקים, אבל בסדר, זה כבר נושא באמת בפני עצמו, לא יודע אם יהיה איזו הזדמנות, אז אולי אפשר קצת לעסוק בזה. אבל אנחנו ממשיכים כרגע את הנושא שלנו, והגמרה ממשיכה, ממשיכה הלאה, והיא מתחילה לעסוק בנושא של שיעורים. כיוון שזה הלכה משה מסיני אחת, שיעורים, חציצין וחיצין, אנחנו מסבירים את כל ההלכה הזאת. ואז אומרת הגמרה ככה, במקור חמש, אומרת הגמרה, שיעורים דאורייתא תנינו, דכתיב ארץ חיטה וכולי, וכולי הזה, השלוש נקודות פה הן ארוכות. מי שזוכר שם את הגמרה, למה הן ארוכות? כי הגמרה מביאה על כל אחד משבעת המינים, מה היא מביאה? היא מביאה את הפירוט, מה לומדים ממנו? חיטה לבית המנוגה וסעורה לעצם ורבית יין לנזיר וכל אחד מארבעת המינים, מה מודדים פה, מה מונים? קיצור, אומרת הגמרא, דאורייתא נינו, ואז הגמרא אומרת, ותסברה, שיעורים מכתיבי? מה, השיעורים עצמם הם כתובים כאילו ממש בפסוק? על מה? הלכתא נינו, וקרא אסמכתא בעלמא. עכשיו, פה זה קצת מאתגר. כי אני שואל אתכם שאלה. כשאתם רואים את הגמרא הזו, ואתם כבר מכירים את הרמב״ם שעושה חילוק בין שני סוגי ההלכות למשה מסיני. אז התירוץ של הגמרא, מה הוא אומר? אני חוזר על התירוץ הסופי של הגמרא. הלכתא נינו, וקרא אסמכתא בעלמא. איזה סוג?
שיש לו רמז.
אתה אומר שמאיפה אתה לוקח את זה שיש לו רמז?
אסמכת.
שאין לו.
זה רק סימן.
יפה, מעולה. אז אתם נחלקים. פה החברים פה נחלקים בשאלה, האם כשכתוב קרא אסמכת בעלמא, האם זה אסמכת בעלמא, כמו שאומר דביר, ובעלמא הכוונה היא זה לא באמת רמז. זה רמז רחוק כזה, שחיברו אותם אחד לשני, אבל זה לא באמת שהתורה רמזה את השיעורים פה. ולעומת זאת, אפשרות אחרת להגיד שלא, הקרא אסמכתא. אז הפסוק הוא באמת רומז, הוא רומז באמת לדברים עצמם. אז בסוגריים אני אגיד, אתם נחלקתם פה, כנראה, נחלקתם פה במחלוקת מעניינת לגבי השאלה, מה זה קרא אסמכתא, מה זה אסמכתא בעלמא? תכף נראה את הרמב״ם שאומר שאסמכתא בעלמא זה כמו שדביר אומר, שזה בעלמא, זה לא באמת, ויש את שיטת הריטב"א והבאר המהר"ל, שהם אומרים שאסמכתא בעלמא היא אסמכתא, היא באמת כאילו כתובה בפסוק. אבל בואו נראה קודם כל מה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם במקור 6, תראו את הרמב״ם, הסוגיה שלנו היא מבחינתו דוגמה לסוגיה שממש זה התורף שלה, העיסוק בשאלה הזאת. תראו, בתחילה הוא מביא דוגמה שפרי עץ הדר, כן, הוא אומר 13 מידות הם קבלה למשה מסיני, אבל לא אמרו במלאכה משה מסיני. שאין אנו אומרים פרי עץ הדר הוא אתרוג הלכה משה מסיני. לפי שקדם אצלנו שכולם הם משה מסיני, ויש להם רמזים במקרא, או שנלמדים באחת המידות. וכל עניין שאין לו רמז במקרא, ולא אסמכת, ואי אפשר ללומדו באחת המידות, באילו בלבד אומרים הלכה משה מסיני. מה שאמרנו קודם, זה 18. ולפיכך, עכשיו תשימו לב לסוגיה שלנו. ולפיכך, כשאמרנו שיעורים הלכה משה מסיני, הקשינו על זה ואמרנו, עכשיו הוא מסביר את הגמרא, איך תאמר עליהם שהלכה משה מסיני, והרי השיעורים רמוזים בפסוק ארץ חיטה וסעורה. אז שימו לב, אז מה הייתה השאלה של הגמרא? כשאמרנו שיעורים הלכה משה מסיני, אז אנחנו מבינים שלאיזה סוג זה שייך, לאלה שאין להם. אין להם רמז. אומרת הגמרא, מה, אין להם רמז? שיעורים? דאורייתא נינו? מה פירוש המילה דאורייתא? רגע, אם זה הלכה משה מסיני, זה לא דאורייתא? זה לא כתוב בתורה. שימו לב למינוח של הגמרא, שהרמב״ם ממש אומר, כאילו, הסוגיה בזה היא עוסקת. בהתחלה היא אומרת שזה הלכה משם מסיני. אז זה סוג של תורה שבעל פה, לא שהתוקף הוא לא תורה איתה. התוקף הוא תורה, אבל כיוון שזה נמסר בעל פה, וזה לא נרמז בתורה, אז זה מאותו סוג שאמרנו של הלכה משם מסיני, שאין לה רמז, והיא הלכה משם מסיני, נטו. אומרת הגמרא, אבל זה לא נכון. שיעורים? דאורי תנינו. זה הרי ממש רמוז בפסוק. איפה אני יודע שזה רמוז בפסוק? הנה, בוא תראה. חיטה לבית המנוגה, רבית יין לנזיר, זה רימון לכלי בעלי בתים. אז הנה, זה כן רמוז בפסוק. אז למה קראת לזה הלכה משם מסיני? תזכרו את הכלל שהרמב״ם אומר. הלכה משם מסיני קוראים לאלה שאין להם רמז בפסוק. אבל זה יש לו רמז. ואז הגמרא אומרת על זה, אומר הרמב״ם, איך תאמר שם הלכה משם מסיני? והרי השיעורים רמוזים בפסוק, ארץ חיטה ושעורה. והייתה התשובה זה שהם הלכה משם מסיני. ואין להם שום יסוד שילמדו אותו באחת מהמידות. ואין להם רמז בכל התורה. אלא יסמיכום לפסוק כאין סימן. כדי שישמרום ויזכרום. ואין זה מעניין הפסוק. וזהו אמרם, קרא אסמכתא בעלמא בכל מקום שנזכר. מה אומר הרמב״ם? הוא אומר, תגיד, ותסבר השיעורים מכתיבי, מה, אתה, באמת כתוב לך בפסוק כזית? מה למדוד בו? איך למדוד בו? וזה לא כתוב בפירוש. אז מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את השיעורים? מאיפה אתה יודע? הלכה משה מסיני. היי, תגיד לי, אבל הנה, הגמרא אמרה, חיטה לבית המנוגה, רבית עין לנזיר, כל הדברים האלה זה אסמכתא בעלמא. הדגש הוא פה אסמכתא בעלמא. ואסמכתא בעלמא זה אומר, לא, זה לא באמת אסמכתא. זה לא באמת נלמד באחת מי"ג במידות. זה לא באמת כתוב בפסוק, השיעורים לא באמת כתובים בפסוק. השיעורים הם באמת, המימרה הזאת שאמרנו בהתחלה, היא המימרה הנכונה גם למסקנה. שיעורים, חציצין ומחיצין, לענייננו עכשיו שיעורים, הלכה עם השם מסיני, בלי רמז. מה שאתה רואה שאומרים, מביאים לזה כל מיני, זה אסמכתא בעלמא כדי שתזכור את השיעורים ולא תתבלבל. אמרו, תשמע, תזכור, זה יהיה לך סימן טוב, תחבר את זה לזה, את זה לזה, את זה לזה, ככה תחבר. אבל זה אסמכתא בעלמא, זה לא באמת כתוב. עד כאן, טוב ויפה, בסוגיה שלנו. אם כן, מסקנת הסוגיה שלנו היא ששיעורים זה הלכה למשה מסיני. מהסוג הזה שאין לו רמז. וכל כל מה שכאילו כתוב בפסוקים ורמוז, זה אסמכתא בעלמא, זה רמז בעלמא, זה סימן בעלמא, זה לא באמת כתוב. זה מסקנת הסוגיה שלנו. עד כאן, לפני שאני עובר לסוגיה בברכות. שתיקה כהודעה, כל מובן. אין הערות, אין הוספות. ממשיכים. יפה. מה קורה בגמרא בברכות? שימו לב. אומרת הגמרא, במאי פליגה, אמר רבי ירמיה להקדים. תכף נסביר. דבר רבי יוסף ויתמר רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה, מוקדם לברכה, שנאמר, ארץ חיטה ושעורה וגפן וטוענה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש. אז אומרת הגמרא, יש מי שלומד מהפסוק הזה, ארץ, חיטה ושעורה, כיוון שכתוב פעמיים ארץ, כולם זוכרים, מכירים, בט"ו בשבט בדרך כלל ככה קצת עוסקים בסוגיה הזאת, נכון? כל הקודם לארץ קודם לברכה, אז גם אם זה הארץ השנייה, ארץ, זית, שמן ודבש, אז הזית זה בעצם הראשון, הפירות, הפיר הראשון שנרמז, וגם התמר, ורק אחר כך זה הארץ הראשונה, שזה בעצם השלישי, כן, ארץ חיטה ושעורה, וגפן, הגפן היא שלישית לארץ, וזה הולך לפי הקדמה למילה ארץ, וזה מה שלומדים מהפסוק הזה. ואז אומרת הגמרא, ופליגה דרבי חנן, שימו לב, פה תהיו מרוכזים עוד יותר, דאמר רבי חנן, כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר. שימו לב עכשיו טוב. הדעה הראשונה אומרת שהפסוק הזה, ארץ חיטה ושעורה, למה הוא נאמר? להקדים. להקדים לברכות. אתה צריך לדעת למה לברך קודם, יש לך פה שבעת המינים, תסתכל מראשון לארץ ולפי זה תברך. אבל רבי חנן חולק, רבי חנן חולק על הפירוש הזה לפסוק, הוא לא מסביר ככה את הפסוק, ומבחינתו ההקדמה לא הולכת לפי זה, לא יודע מה הוא חושב, תעזבו את זה עכשיו, ההקדמה לא הולכת לפי זה, אז מה הוא לומד מהפסוק? בסוף כתוב, ארץ חיטה ושעורה, צריך ללמוד מזה משהו, אומרת הגמרא, כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר. אז מה הוא לומד מהפסוק הזה? שיעורים. אומרת הגמרא, ואידך, שימו לב טוב, ואידך, מי זה ואידך? למי חוזרים עכשיו? לרבי יצחק, שהוא לומד מזה להקדים. אנה שיעורים בעדיה מכתיבי, אלא מדי רבנן הוא קרא אסמכתא בעלמא. רבנן זה עוד, תעזבו את זה עכשיו, כי זה עוד כניסה לעוד איזה, נישה פה שאני עכשיו שנייה אשים אותה בצד. יש גם גרסאות שם, אם כתוב מדי רבנן, או שכתוב אלא הלכת ענינו, הוא קרא אסמכתא בעלמא. בין כך ובין כך, לפי רבי יצחק, ודאי לפי הגרסה שכתוב בה, אלא הלכת ענינו, הוא קרא אסמכתא בעלמא. אז סובר רבי יצחק ש... שיעורים, מה זה? להלכה משה מסיני, וזה קרא אסמכתא בעלמא, כמו הסוגיה אצלנו. אם ככה, מה סובר רבי חנין?
שזה הלכה רמוזה.
שימו לב, רבי חנין, פה תהיו על זה, כי זה פשוט, ממש פשט בגמרא, אני לא חדש פה שום דבר, זה רק... כיוון שלי זה עשה סדר, אז אני משתף אתכם בסדר שזה עשה לי, זה הכל. אין פה שום חידוש, אבל בכל זאת גם סדר לפעמים הוא חידוש. כי רבי חנן, יש כאלה, יש גרסאות, כתוב חנין. רבי חנן, שהוא אומר, כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר, הגמרא מעמידה אותו כחולק על רבי יצחק, שהוא אמר שזה הלכתה. הלכתה הכוונה היא בלי רמז. הלכת בלי רמז וקרא אסמכתא בעלמא. אז מה סובר רבי חנין או רבי חנן? הוא סובר שהפסוק נאמר לשיעורים. זאת אומרת שהפסוק הזה הוא הלכה למשה מסיני שרמוזה. שומעים? היא רמוזה. והיא לא מההלכות למשה מסיני שלא רמוזות. למה? כי הוא אומר שכשכתוב ארץ, חיטה ושעורה וכו', זה לא הקרא אסמכתא בעלמא, אלא זה ממש כתוב בתוך הפסוק. מה נותן מאוד חיזוק מעניין לדבר הזה? תראו רגע, בטח ראיתם, אני רק, מי שבמקרה לא ראה או משהו, תראו במקור 8, מה כותב הרש"ר הירש על הפסוק הזה. המחבר של ספר על השיעורים בהלכה, הראה לי פעם את גיליונות הדפוס הראשונים של ספרו, ומצאתי בהם הערה על הפסוק הזה, הנראית לי חשובה מאוד. הוא הוכיח שם, שבעולם העתיק ולא רק בגבול ישראל, היו נוהגים לקבוע את היחידות של מידות ומשקלות על פי פירות כדוגמת שעורים, זיתים וכו'. מובן שבמסגרת המסחר הבינלאומי היה צורך לקבוע את פירותיה של ארץ מסוימת אחת לצורך השיעורים האלה. והועיל, ופירות ארץ ישראל היו ידועים בעולם כמעולים שבפירות, היו קובעים על פיהם את היחידות למידות ולמשקלות. ולא היו קובעים שיעורים על פי שעורים זיתים סתם, אלא על פי שעורים של ארץ ישראל, זיתים של ארץ ישראל. נמצא ששבח ארץ ישראל התבטא בכך שפירותיה היו מקובלים בכל מקום כיחידות לצורך קביעות המידות והשיעורים. לצערי נשתכח ממני שם המחבר, וגם איני יודע אם יצא הספר שלו לאור בשלמות. אז אין לנו כנראה, לא יודע מה עם הספר שלו היום, אם בסוף הוא נמצא היום או לא, אני לא יודע. אבל שימו לב מה הוא אומר, ונוסיף עליו עוד משפט אחד. הוא אומר, זה לא איזה משהו כזה, סתם, כאילו, שני דברים שונים לגמרי. יש לנו כל מיני שיעורים, זיתים, כל מיני דברים. ויש פסוק, ארץ חיטה ושעורה, והשיעורים הם עומדים לעצמם, ואיכשהו חיברו... אמר לו, תשמע, יש פה כבר משהו יותר מהותי במציאות. הרש"ר הירש היה מאוד מציאותי. מקובל הוא לא היה, דברים רוחניים, פחות זה היה התחום שלו, אבל הוא היה מאוד מציאותי. והוא אומר, הוא מאוד נדלק על ההערה הזאת בספר, שהיא אמרה שארץ ישראל היא כל כך מרכזית, שבאמת מדדו, לקחו את הפירות של ארץ ישראל, ועשו בהם, מדדו על פיהם בקנה מידה עולמי, קבעו על פיהם את השיעורים. עכשיו, אם נוסיף על זה עוד קומה אחת, שהשאר עיר שזה פחות היה עולמו הרוחני, ונגיד שבהתבוננות פנימה, שהיא לא נמצאת פה במקורות, וזה צריך עיון בפני עצמו, בהתבוננות פנימית באמת עמוקה, אז אנחנו ודאי נראה שזה ממש לא מקרי הדבר הזה. זאת אומרת, זה שאנחנו מודדים בזיתים, זה מקרה? זה ודאי לא. זיתים, זה בירושלמי כתוב, שזה עמודים שהבית עומד עליהם, הכוונה היא לבית המקדש, חיטה וזיתים, בית המקדש עומד על זה, זה המנחות והנסכים, והדלקת המנורה, זה דברים מאוד מהותיים. החיטה זה מאכל אדם, ולכן מודדים בזה, כשאדם נכנס לבית המנוגה, אז מודדים בזה אכילה של אדם, ושעורה זה מאכל בהמה, אז ממילא זה קשור לתאומת מת, כי זה קשור לצד הבהמי, וכן על זה הדרך, כל הדברים, יש להם הבנה עמוקה, מהותית, שלא במקרה, יש פה שני שלבים, יש פה גם משהו מציאותי, שפירות ארץ ישראל היו ידועים, שבעת המינים ארץ ישראל השתבחה בהם, כידוע, מי שמטייל בארץ, בעונה הזאת, זה עונה טובה לראות את זה, ללכת לוואדי עמוד שם, למי שמכיר את הבוסטן שם, כשאתה נכנס שם לפני בריכות הסחבי, פילי פלאים, אתה רואה איזה עוצמה, אתה רואה שם תאנים וענבים, הכל בר ככה בשטח ורימונים, באמת מדהים, בעוצמה ובגודל וביופי ובטעם, בטח שזה בלי כל הריסוסים וזה ככה שזה... אז באמת שבח ארץ ישראל, ועל זה בנוי הקומה הרוחנית של כל השבעת המינים הללו, ומה כל אחד מהם מייצג, וכותב את הגסה שזה מיישב את דעתו של אדם, ורואים איזה סוגיות בגמרא בכל מיני מקומות, עניין עם כיפור, לעניין ברכות וכדומה. אם כן, נחזור לעניין שלנו, יוצא אם כן, שיש מחלוקת לכאורה בין רבי חנן, לבין רבי יצחק, שרבי יצחק סובר כמו הסוגיה שלנו, ששיעורים, זה הלכה משם מסיני, בלי רמז, והקרא הוא אסמכתא בעלמא, והוא לא קשור ישירות לפסוק, ומהפסוק בכלל לומדים משהו אחר, הלכה אחרת, להקדים בדיני ברכות, ולעומת זאת רבי חנן, הוא סובר שהפסוק לשיעורים נאמר, כלומר, לזה הוא נאמר, זה רמוז כאן. תגידו, מה זה השיעורים שהם הלכה משם מסיני? יש עוד שיעורים, חוץ משיבת המינים, יש שיעורים נוספים. כגריס ובאר, הדשה וכל מיני דברים כאלה, אז ההלכה משם מסיני של שיעורים, לפי רבי חנן, היא נאמרה על שיעורים אחרים, אבל לא לשיעורים האלה. השיעורים האלה של שבעת המינים, לא צריך בשבילם להגיד שזה הלכה משם מסיני, כי זה רמוז בתוך הפסוק. אז זה קשור לסוג ההוא של האלה שרמוזים בתורה. אז יוצא לנו שיש לנו מעניין לראות שתי סוגיות. גם הסוגיה שלנו של 10 טפחים בסוכה, עם מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר בשאלה האם זה הלכה משם מסיני רמוזה או לא רמוזה. גם שיעורים הלכה משם מסיני זה גם מחלוקת בין הסוגיה שלנו ובין רבי חנן בברכות, האם שיעורים זה הלכה רמוזה או לא רמוזה. כל זה היה חשוב כדי להרגיל אותנו בלימוד, בכל מיני סוגיות שאתם לומדים, כל הזמן לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, רגע, הדבר הזה קודם כל הוא בכלל הלכה משם מסיני, או שהוא הלכה חדשה שנלמדה. כי יש הלכות חדשות שנלמדו, ויש הלכות שהם... אגב, מה אחת הדרכים לדעת? זה ממש ככה על הדרך. פעם עשיתי איזה שיעור שלם על זה, אבל זה בטח לא הזמן עכשיו. איך יודעים, מה אחד הכלים לדעת על הלכה מסוימת, האם היא הלכה משם מסיני או לא? מה? הלכתה? לא. איך? כן. שכוח. מחלוקות. הרמב״ם אומר, פחות לפי הרמב״ם, מחלוקת בין הרמב״ם לבין החוות יאיר. לפי הרמב״ם אין מחלוקת בהלכה משם מסיני. חוות יאיר חולק עליו, עשינו פעם שיעור שלם על המחוקת של הרמב״ם והחוות יאיר, מה שורש המחוקת שלהם, נושא מעתק מאוד, הזדמנות, לא יודע, זה כדאי לעסוק בזה, אבל תעזבו את זה רגע, הרמב״ם אומר, אין מחוקת ברכה משם מסיני, ממילא, ברגע שאתה רואה משהו שהוא מחלוקת, אתה כבר יודע שהוא לא הלכה משם מסיני. מה תעשה בכל זאת אם יש משהו שאתה יודע עליו שהוא הלכה משם מסיני, ובכל זאת אתה רואה שיש מחלוקת. אז מה אתה עושה? כאילו, הרמב״ם לא צודק? מה, איך אפשר יהיה, מה יהיה העיקרון שאפשר יהיה להסביר? מה? איך? לא, לא. הלכה ממש, מחלוקת כביכול במשהו שהוכם מסיים בסיני. טוב, לא, זה לא פייר שאני אשאל לכם שאלות, כאילו, מה אתם צריכים עכשיו לנחש את כל הדברים האלה? לפעמים, כולם מסכימים שהדבר הזה נמסר למשה מסיני, אבל הפרטים לא נמסרו, ולכן יכול להיות מחלוקת על הפרטים. לא יכול, אין זמן עכשיו להאריך בזה, אבל בעיקרון, תזכרו את העיקרון הזה. יכול להיות שכולם מסכימים שהעניין הזה נמסר למשה מסיני שיש פה משהו, אבל מה בדיוק נמסר? אגב, אם כבר בכל זאת, דווקא בנושא של שיעורים זה יכול להיות דוגמה מעניינת. כי יכול להיות, ויש דעה כזאת, שהשיעורים נמסרו למשה מסיני שיש שיעורים, אבל לא נמסר מה עם השיעורים, ואז יכול להיות הדבר מסוים שיש מישהו שיגיד כזית ויש מישהו שיגיד כביצה, כי לא נמסר בהלכה משה מסיני שחמץ בפסח יש תחילת מסכת ביצה. האם זה בכזית או בביצה? בית שמאי, בית הלל. אז מה? אז אם זה הלכה משה מסיני, השיעורים, אז איך הם נחלקים? כלומר, זה שאלת בסיס שכל אחד צריך לשאול את עצמו, איך הם נחלקים? אלא הם לא נחלקים שנמסר שיעור, אבל מה השיעור? יכול להיות שכבר לא נמסר, ואז יכול להיות מחלוקת. אבל קיצור, זה סוגריים רק בשביל ככה לגרות שהנושא הזה של הלכה משה מסיני הוא נושא מאוד משמעותי בכל הנושא של השתלשלות של תורה שבעל פה, וכדאי לעסוק בזה.
מחלוקת האם זה רמוד או לא רמוד, מחלוקת
כהנית
או מחלוקת
טכנית? יפה. אז מה שנקרא, הבאת לי ככה בדיוק טוב, אני רוצה לסיים בדברים של הלשם. בזכותו של הרב בנייה, כבר לפני הרבה שנים, לא זוכר בדיוק מתי, אבל פעם אחת נתתי את השיעור כזה או אחר, משהו שקשור לנושא הזה, והבקיאות של הרב בנייה, כמובן בחוכמת הקבלה, שלח אותי ללשם, שהלשם מסביר את ההבדל הרעיוני העמוק בין הלכה למשה מסיני שרמוזה בפסוק, להלכה למשה מסיני שלא רמוזה בפסוק. אז בואו ברשותכם, מקור 9, כמה דקות, ככה בקצרה, לראות את הדברים. דע, כי כל הדברים שאמרו עליהם שהם הלכה משה מסיני, ואין להם רמז לא במקרא ולא בסברה, כמו שכתב הרמב״ם בהקדמה, ובספר חוות יאיר, חושבם אחת לאחת, הנה כולם הם גם כן בכלל הדברים הנזכרים. כי סיבתם ומקורם הוא למעלה למעלה, אשר אין להם השתוות עם גוף וכלי. ולכן אין להם רמז לא במקרא ולא בסברה, אלא באו כולם רק בציווי ובתורה שבעל פה למשה מפי הגבורה, כי הם מדעת הפנימי שבמלכות העולם, שבמלכות העולה למעלה למעלה, ובסוד אני ועין, אין להם גילוי בתורה שבכתב, רק בתורה שבעל פה, כי הם מתגלים על ידי המלכות. מבחינת הקבלה, העני והעין זה אותם אותיות, עין זה הכתר, זה האין סוף, ואני זה המלכות, זה דווקא הכי למטה. אבל דווקא העין והעני הרבה פעמים הם שזורים זה בזה, נעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו, וכל סוף מדרגה קודמת שזה המלכות היא הכתר של המדרגה הבאה. ולכן המלכות והכתר הם מאוד שזורים, זה מה שכתוב בגילת אסתר, ונתון כתר מלכות בראשה, כי הכתר והמלכות הם מחוברים ביחד. אז תכף נחזור לפה, לעניין הזה. אז אם כן, בוא נעשה את זה ככה, ניקח קצת אוויר בין כל כמה שורות. אז אומר הלשם, הלכות למשה מסיני שלא רמוזות בפסוק, הם מקורם במקום מאוד גבוה, עד כדי כך שהם לא יכולות להצטמצם ולהיות רמוזים בתוך אותיות, בתוך מילים של התורה, כלומר המקור שלהם זה בעין, זה בכתר, ולכן הם רמוזים רק בתורה שבעל פה, שזה המלכות. התורה שבעל פה זה המלכות. למה? כי המלכות זה החיים. זה חיי עולם נטע בתוכנו, זה המציאות של החיים שלנו. אי אפשר לכתוב את זה בספר, אבל אפשר למסור את זה בעל פה, בקבלה ממשה רבנו, מדור לדור, שתעבור בתוך עם ישראל. בסדר? זה... ואין לערר על זה, כי איך אפשר שיעשו ויתקיימו על ידי מעשה בני אדם, ויעשו על ידי זה פרי למעלה, מאחר שאין להם השתוות עם שום גוף וכלי. כי נהם על דרך הנהגתו התברך שמו, בניסים נגלים, הנעשים גם כן, אגם שאין לאור הזה השתוות עם שום גוף וכלי, וכן מזה הוא כל הקו של רחמנה, נעשים תמיד בהנהגה, אגם שהם כולם רק מאור הנעלם, עם כל זה הרי הם נעשים על כל פנים, ומתגלה מציאותם בעולם הזה. הנה הוא כן הדרך זה, כל הדברים הנאמרים, הלכה משה מסיני. כי אגם שהם מהאור הנעלם, עם כל זה הם נעשים ומתקיימים בעולם הזה, עדי מעשה בני אדם, אגם שאין להם גילוי כלל. כי הרי לכך אין להם רמז בתורה, שבכתב וכאן נזכר. עם כל זה הנה מתגלה מציאותם על כל פנים, כי הם יסוד כל הנהגת הנשיאי, והנהגת כל הקו של רחמנה. מילה אחת נסביר, מה שקשה ללשם, הוא אומר, רגע, ואם זה כזה גבוה, איך זה יכול להיות מחובר פה לעולם הזה? בכל זאת זה נמסר למשה רבנו, ואחר כך זה עבר לחכמי ישראל מדור לדור, וזו תורה שמגיעה אלינו. איך זה יכול להיות? הוא אומר, אל תתפלא על זה. למה? יש עוד דברים כאלה. מה לדוגמה? שתי דוגמאות. ניסים גלויים. איך יש ניסים גלויים אם המקור שלהם הוא בכתר, אם המקור שלהם הוא באין סוף? איך זה? בכל זאת זה האין סוף מחליט לפעמים להתגלות בעולם הזה, ולקרוא את ים סוף, או כל דבר אחר, שהוא קורא בחומר, שהוא קורא במציאות, והוא התערבות אלוקית. אותו דבר גם הקו של דרחמנה. מה זה קו של דרחמנה? הקו של דרחמנה, הכוונה היא לחשבונות האלוקיים, דברים שאנחנו לא מבינים, כל מיני הנהגות אלוקיות, לפעמים שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל מיני דברים כאלה. כן, יש התערבות אלוקית ממקום מאוד גבוה, והיא מגיעה לתוך העולם הזה. לכן אל תתפלא, שיש הלכות למעשה משיני שהן מגיעות ממקום מאוד גבוה, והן מתחברות לעולם הזה, איך? על ידי התורה שבעל פה, על ידי הלכה משה מסיני. ועכשיו הוא עובר לחלק השני. כן, עכשיו הוא נותן קצת דוגמאות, תראו קצת בהמשך, כגון שין של תפילין וקשר של תפילין, ורצועות שחורות לתפילין ותפילין מרובעות, ומעברת את התפילין. הלכה משה מסיני, כמו שכתוב במנחות, וכן נקרחות בסערה, נתפרות בגידן, וכותבים ספר תורה בדיו, וסרטוט, ושיעורים חציצין ומחיצין. אפרופו, ראינו עכשיו שיש בזה קצת מחלוקות, אבל באופן כללי, הגמרא אומרת שיעורים חציצין ומחיצין, הלכה משה מסיני, כמובן, וגוד ולבוד ודופן עקומה, הלכה משה מסיני, סוכה וב, וכו'. ואז הוא אומר, וכל אלו הדברים הרי הם נוהגות תמיד ומתקיימים בכל עת. וכן ישנם עוד כמה דברים בהלכה משה מסיני, שהם רק בארץ ישראל, וכן רק בזמן הבית, כגון הרבה שבמקדש, וניסוך המים וכו', ועוד כמה דברים שחושב הרמב״ם וכו'. והרי ישנם בית מיני הלכה משה מסיני, אחת הנהוגות תדירו בכל מקום, ואחת אשר היא לעתים מיוחדים, וכו' וכו'. אז אם כן, בוא, לענייננו, פשוט ההקשר בלשם, הוא ההקשר הזה של הקף שדרחמנה והניסים הגלויים, ולכן הוא הסביר את ההלכות למשה מסיני שמה, שאין להם רמז בפסוק. עכשיו, ברור שמה עומד מול זה? הלכות למשה מסיני שמה? שהם ממקום יותר נמוך, ולכן, בגלל שהם ממקום קצת יותר נמוך, עדיין נמסרו למשה מסיני, אבל יש בהם משהו שיותר מתחבר לחומר, יותר מתחבר למציאות, ולכן הם רמוזים בתוך התורה. לכן, לכאורה, אם אתה שואל, אתה שואל שאלה טובה, אומר, מה, שמה כל ההידיינות הזאת, רבי מאיר, רבי יהודה, זה כן רמוז, זה לא רמוז. זה מאוד משמעותי, מבחינה רוחנית זה מאוד משמעותי, כי זה נוגע לשאלה, מאיזה גובה כאילו מגיעה ההלכה הזאת. האם זה הלכה שנוגעת לגובה ההוא שהוא מאוד מאוד גבוה, ואגב זה אומר שבאמת גוד, לבוד, דופן עקומה, אנחנו ככה לומדים את הסוגיות, ואיך הוא אמר, בסוף זה ירד לעולם הזה, אז אנחנו עוסקים בזה בעולם הזה, אבל תדעו לכם, כשאתם עוסקים בגוד ולבוד, דופן עקומה, בעצם עוסקים בדברים מאוד גבוהים. עד כדי כך שהם לא יכלו אפילו להירמז בתוך איזה משהו בתורה מרוב שהם גבוהים. אגב, מרגישים שהם גבוהים, לא? כי פתאום רואים שזה מחיצה כזאת, פתאום עושים אותה כזה וירטואלית כזה, פתאום רואים, זה רואים אותו ככה, והדופן רואים אותה כאילו היא נסגרת, כאילו מה? אנחנו מחפשים הלכתית, אנחנו דנים בראשונים, וזה איך בדיוק זה עובד, זה עובד ככה, זה עובד ככה, זה, מה בדיוק קורה פה? ואנחנו דנים, כי זה ירד לעולם הזה, ועכשיו אנחנו דנים בזה, וצריכים, אבל צריך לדעת מאיזה מקום זה מגיע, מאיזה גובה זה מגיע. אם זה הלכה משנה בסיני שנרמזה, היא גם כן כמובן מאוד גבוהה, אבל זה שהיא נרמזה באיזשהו אופן בתורה, אם זה בשיעורים על פי זה, או לרבי מאיר בקרובים וכדומה, אז לדעת מאיפה הדברים מגיעים, לא יודע, לא חושב שיש נפקא מינה הלכתית, לפחות לא יודע, לא בדקתי ולא נראה, לא יודע, אבל לא כל דבר צריך להיות נפקא מינה הלכתית, גם נפקא מינה רעיונית, גם הבדל משמעותי בהבנה, הוא משהו שצריך למלא אותנו בהרבה שמחה, שאנחנו מבינים מה קורה פה, במה אנחנו עוסקים, איזה סוג זה, מה המשמעות של זה, מה... וכמובן, אם זה נרמז בפסוק, אז כנראה יש לזה איזה קשר לפסוק, זה לא אסמכתא בעלמא. וזה ודאי משהו שצריך ללמוד אותו. ראיתם בזוהר שהוא לומד את הכרובים, כשהוא לומד על עשרה טפחים, הוא לומד את זה מהכרובים, כי אם לפי רבי מאיר, העשרה טפחים נרמזו בכרובים, אז זאת אומרת, יש איזה קשר מהותי בין הכרובים לבין הסוכה. מעבר לזה שכתוב שם שוחחים בחנפיהם, בסדר? אז כתוב, הפועל שחוך, כתוב שם. אבל יש פה כנראה משהו מעבר. והמשהו מעבר, אז צריך ללמוד אותו. כי אם התורה רמזה את ההלכה משם מסיני הזאת בנושא הזה, אז צריך להבין למה זה נרמז. כמו שהשיעורים לפי רבי חנן הם נרמזו, וראינו שיש לזה משמעות, אז כמובן בכל מקום שבו הלימוד הוא ישיר, אז צריך להבין את הישירות, ואם הוא לא, אז הוא מהסוג השני של הלכה משם מסיני. כן? הנתון כבר קיים. כן, נכי נעמי, נכי נעמי. עדיין אני צריך למצוא את ה... שוב, זה לא אסמכתא בעלמא, זה חיבור משמעותי ועמוק, אבל כן, אבל הוא נתון, ועכשיו איפה התורה בחרה לכתוב את זה. אז אני כאילו עכשיו עומד מול רצון התורה, שהבינה שהמקום הכי נכון לרמוז לי את העשרה טפחים, זה פרשיית הכרובים. עכשיו אני אתאמץ להבין מה המשמעות של זה. כן, אתה אומר שבשונה נגיד מהלכה מחודשת, ששם לגמרי הכל מתחיל כאילו מלמטה למעלה, ואז אני... בסדר, עוד משהו שרוצים ככה לשאול, לחדד, להבהיר, עזרת השם, אז שיהיה לטובה וברכה. רק אמרתי את זה תוך כדי, ואני כבר לא אקרא את זה בפנים, אתם זוכרים את המחוקת שהייתה בין דביר לאביעד, האם, מה זה קרא אסמכתא בעלמא? אז אני הבאתי את הרמב״ם, שאסמכתא בעלמא זה בעלמא, זה רמז בעלמא, תראו במקור 10 ו-11, יש לכם ריטווה בראש שנה והמהר"ל, שהם טוענים שגם כשכתוב אסמכתא בעלמא, זה לא באמת בעלמא. זאת אומרת, זה לא איזה רמז כזה סתם, כאילו, זיכרון, איזה מין זיכרון כזה בעלמא, אלא יש קשר בין הדברים. זה עדיין לא אומר שזה מהסוג ההוא של הלכה משה מסיני שנרמזה, אבל זה מחלוקת כאילו בשולי הדברים, זה מחלוקת האם אסמכתא ועלמא היא ועלמא או שהיא אסמכתא. אסמכתא זה אומר יש פה קשר. לא סתם חיברו אותם, אבל זה ככה באמת בשולי הדברים, אז לכן לא נכנסתי לעניין. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו, ברוך השם, חזק וברוך.